המצב בסדר.
שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות הקודש חלק ב' בהטוב הכללי, פרק ו' עמוד תו סמך א', אם אני לא טועה. לגבי עמוד תו סמך א', אני רוצה לציין שהמספור של הדפים שונה בין המהדורה הראשונה למהדורות שבאו אחר כך, אבל מה שמצוי זה המהדורות שבאו אחר כך, אנחנו בעמוד תו סמך א'. מיעוט וריבוי הטוב. אנחנו בתוך הטוב הכללי, הטוב הכללי זו תפיסה שרואה את הטוב. איך היא רואה את הטוב? מצד הכלל. כי יש הרבה רע בפרט, אבל במבט הכללי יש טוב. מהי הסיבה המקיימת את הרעיון של מציאות הרע בעולם, אחרי שההשקפה תוכל לעלות עד לידי חשבון של עולם ברור וכללי, ולזכור את הכללות הטובה המוחלטה. אז איך זה? שיש בכל זאת מחשבה למציאות הרע. אם הוא יודע כמה שהרב מסתכל על הדברים מגבוה, זאת אומרת, יש את המדם שרע לו. אומרים לו, אם תסתכל מגבוה, תראה שהכל טוב. אצל הרב קוק זה בדיוק הפוך. אני מגבוה, אני רואה שהכל טוב, אז איך בכלל יש מקום להסתכלות שיש רע? כן? זה הדרך שבה הרב ניגש אל המציאות. אז מה, זה מה שהרב שואל כאן, האמת היא שהוא צודק. למה הוא צודק? כי באמת הכל מתחיל מגבוה, לא מתחיל מן החוויה הפרטית שלי. לכן הוא אומר, מהי הסיבה? מקיים את הרעיון של מציאות הרע בעולם, אחרי שהשקפה תוכל לעלות על ידי חשבון של עולם ברור וכללי, ולזכור את כללות הטובה המוחלטה. אין זה כי אם מיעוט ההורה שבא על ידי המדרגות השונות. זאת אומרת, עצם זה שיש הדרגה. ההדרגה יוצרת מסכים. אין כלומר דבר מסובב מדבר שמסובב מדבר, אז זה כבר יוצר מרחק. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ימדו. דוגמה לדבר, יש פסוק בספר בראשית, אז אוכל לקרוא בשם השם. על מי זה נאמר? אנוש. מי זה אנוש? שהוא? יוצא לפי זה, זה הדור השלישי. כשיש דור שלישי, כבר אוכל לקרוא בשם השם. למה לא בדור השני, או בדור הראשון? למה בדור הראשון והשני של האנושות לא קראו בשם השם? לשון חילול. כן, אבל זה הדרש, אני רוצה פשט. למה אדם הראשון או בנו שאת לא קוראים בשם השם? כי לא צריך. הקרבה היא גדולה. כן, הרי אצל אדם הראשון, השם אלוהים מתהלך בתוך הגן. צריך לקרוא בשמו? הוא נוכח. מה עם שאת? הוא זוכר. כלומר, הקרבה אל המצב של נוכחות אלוהית היא עדיין כזאת גדולה שאין צורך לקרוא. מגיע דור שלישי, אז הדור של שט מהווה מסך בין הראשון לשלישי. ברגע שיש הפרש, מסך, אז יש געגוע. אז הגעגוע יוצר את החוויה הדתית של לקרוא בשם השם. עד כאן ברור? כן. כן, so what? לא הבנתי את השאלה. למה לא הייתה תקשורת של מי עם מי?
אדם והשם.
הייתה? מתי? מתי? בדור הראשון?
כן.
האם הוא היה נותן לו שם? ודאי שנתן לו שם. כן, אבל לא, הוא לא קרא בשמו, קרא את שמו, זה משהו אחר. לקרוא בשם זה סוג של פנייה לתפילה או משהו כזה. כן, לקרוא את שמו זה משהו אחר, זה לתת שם, זה ודאי שנתן שם לפניכם. אגב, איזה שם נתן אדם הראשון לשם? אתה לא יודע? כתוב מפורש במדרש, קרא לו אדוני, מלשון אדון, נכון? זה השם שהוא נתן לו. טוב, מהי הסיבה? אז אין זה כי אם מיעוט האורה, שבא על ידי המדרגות השונות. שהנפש שואלת, למה לא יהיה הכל נשגב, הכל טוב גמור, הכל גדול? אם נבוא לומר, חילוק מדרגות צריך בשביל שיכלו לעולם. זאת אומרת, תסביר לנפש השואלת, מה אתה רוצה? חייבים שיהיו מדרגות, כי בלי מדרגות, אז העולם לא יתקדם. כבר אנו נכנסים בשער הנמנע. מה זה שער הנמנע? הבלתי אפשרי. נכון? אתה אומר שיש איזה הכרח שיהיו מדרגות בעולם. הכרח? הנפש לא רוצה לשמוע על הכרח. כלומר שאי אפשר להמציא את השכלול כי אם על פי אלה התנאים של חילוק המדרגות. והנמנע כבר פוגם את טעמנו העליון. מה שאנו מרגישים ביכולת המוחלטה האינסופית של מחולל כל. אפשר להגיד, מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות בלי מדרגות? את שכלול העולם. עד כאן ברור. מובן את השאלה. כלומר, בעצם העצבות נוצרה בנפש מעצם המפגש עם ההכרח. ההכרח של המדרגות, וזה סורט וסותר את ההכרה שלנו שאין צורך מוחלט במדרגות. שהנמנע הוא באמת לא נמנע, אלא שהוא נמנע הנמנעות. כלשונו של הרשב"א. עד כאן ברור? טוב. אבל, כשנבוא להעמקת התוכן, הננו עוקרים את כל היסוד המטעה, האומר מאמר מוחלט על דבר חילוקי המדרגות, שבא לידי כך לקבול אודות הקטנות, משני טעמים. כלומר, מה בעצם מפריע לך ומה גרם לך לתת מציאות לרע? זה שיש מדרגות? זה הכל בלוף, אין מדרגות. בוא נראה. הטעם הראשון הפנימי הוא שעל פי ההתגלות האמיתית של הכללות מתגלה השקפת האחדות. ובאחדות באמת הכל גדול ונשגב ולא יש כלל קטנות ומיעוט. כלומר, חשבת שיש מדרגות? באמת אין מדרגות. הכל גבוה. כולל הקטנות. יש... לרב קוק ספר בשם רש מילין. בסוף רש מילין, שזה על האותיות, יש כמה פרקים מכתב יד שנוספו, פרקים על השורשים, שורשי הפעלים. אחד הפעלים שהרב קוק שמע דן בהם זה המילה אף, א' פה. אף. מה פירוש המילה אף בעברית? או גם, או גם, נכון? מה? לא זו, אף זו. אף לא הביאה אסתר, נכון? אלא משתה אשר עשת הקים אותי. אבל זה גם האיבר האמצעי בפנים, נכון? עכשיו, מה ההבדל בין האף הזה לבין האף הזה? האף שבמרכז הפנים הוא עיקר הפנים. כן, כשאדם צריך להעיד שאדם מת בשביל לשחרר את אשתו מהגינותה, אז כשעושים את הדבר הזה צריך שהוא יעיד שהוא ראה את האיש מת, נכון? אני ראיתי בעלך מת. שואלים אותו הדיינים, ראית את האף? אם הוא לא ראה את האף, העדות שלו לא מתקבלת, או אם ניטל האף, כן? העדות לא מתקבלת. למה? כי האף זה עיקר הפנים. יוצא שהמילה אף מציינת עיקר. המשמעות השנייה של המילה אף, מה זה? תפל. גם זה. נכון? אומר הרב, זה בא ללמד אותך שאין דבר שהוא לא עיקר. גם התפל הוא עיקר. תלוי באיזה מבט אתה מסתכל. בסדר? אז זה מה שהוא אומר כאן. הטעם הראשון הפנימי הוא שעל פי ההתגלות האמיתית של הכללות מתגלה השקפת האחדות, ובאחדות באמת הכל גדול ונשגב, ולא יש כלל קטנות ומיעוט. זה קצת דומה למה שהרב אמר בכרך א' פרק ז', זוכרים? נכון? מה, למה לא זוכר? פרק ז', למדנו את זה. חלק א', פרק ז', על הסודיות הכוללת ש... לעומת הפילוסופיה שמכירה נושאים חשובים ונושאים תפילים, הרזיות, דיינו תורת הקבלה, היא לא יודעת מה גדול ומה קטן, הכל גדול. הקבלה. כן? הוא אומר, אין דבר גדול וקטן, הכל גדול. לכן יש הקפדות של המקובלים על כל מיני צ'ופצ'יקים של החיים שאתה שואל את עצמך, מה זה לא אמונת תפילות? זה רב לא, זה בעצם החיפוש של היסוד הגדול בקטן, של הגודל בכותל. אז זה מה שאומר הרב, לא יש כלל קטנות ומיעוט. שמה תאמר על מה שהעין כהה והיא רואה קטנות ומיעוט, על זה אנו באים לבקר את יסוד הטוב, הגודל והאור, ואיננו אומרים, שמה שנקלט בנו, שהגודל והאור הוא הטוב והאושר המוחלט, הוא תוכן אמת במקומו, במקום שראוי הגודל והטוב הבלתי ספור להיגלות. אבל במקום שהמיעוט ראוי, המיעוט והקוטן הוא הטוב המוחלט והגמור, כמו הגודל במקומו. נכון? כמו שלמשל, בטקס ממלכתי לא תשאל את, את ראש הממשלה שלידך, תגיד, איפה יש כספומט? כן? זה לא, לא ראוי, כן? פה לא עוסקים בדברים קטנים, עוסקים בגדול. באותה מידה, כשאתה כן צריך לדעת איפה יש כספומט, זה הגדול. כלומר, זה שאנחנו מבחינים בגודל ומיעוט, זה בגלל שהגודל ראוי במקום הגודל, והמיעוט ראוי במקום של המיעוט. ולכן גם הוא גדול. בסדר? לכן אם אדם לא קושר את השרוכים, הוא ייפול בדרך. למרות שזה דבר קטן. כן, מה אתה רוצה? נכון. אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא כל דבר. למשל, שיעצור לי טרמפ. רק ביקשת, תח, לאן אתה צריך? לרמת גן. כן, אבל איזה שכונה. כן. וחוזר הכל, למעמד של טוב גמור, שאינו צריך לנמנע כלל, מוזכר בשתי סקירות, המתאימות זו את זו. כלומר, יש הסקירה של הגודל במקומו ושל הכותל במקומו, שאחת היא נשמה לחברתה, כמו שהוא, שהיא כמו גוף לה, והחשיכה היא משכללת את הטובה, כמו האורה, ולית יממה בלילה, בלילה. והיום והלילה יחד ושים את ההשלמה הצורתית של הזמן. ואלמלא הייתה ההחשכה שהיא מראה את ההשקפה המפורדה, לא הייתה הדחיפה של ההתעדלות התדירית, שהיא היסוד המשלים את כל, עד שלא יחסר שום תוכן שלם במציאות. לא התוכן השלם שאין בו יתרון, וקל וחומר גירעון, ולא התוכן השלם מוסיף תמיד שלמות, והוא מרווה עונג תדירי שאינו פוסק. כלומר, פה מה שהרב אומר, יש עוד יתרון להשקפה הפירודית. ההשקפה הפירודית עוזרת לנו בעצם לדחוף אל ההתעלות התדירית. הוא אמר את זה גם בפרק הקודם. אלמלא השקפת הפירוד היה מוזכר רק התוכן השלם, ולא היה שום צעד של הוספה וחידוש התעלות. נמצא שהמיעוט, זה שהמיעוט הגורם את חידוש ההתעלות, הוא ממש טוב גמור, כמו הטוב המוחלט, שמצא תכלית ההשלמה העליונה האינסופית שלו, אין בו שייכות לתוספת והתעלות. אז זה, אם כן, מבחינה פילוסופית, יש לנו תשובה על השאלה. כן? איך יכול להיות שיש רע? או זה בגלל המיעוט של האורה. למה יש מיעוט האורה? כי גם מיעוט האורה זה חלק מהגדלות, כי המיעוט זה, זה הגדלות. לא משנה. עכשיו, בכל זאת, אבל זה כואב. נשארה רק הרגשה של המכאוב והצער ששואלים עליה מפני מה היא מצויה. וזה כבר מתבשם עד ידי קבלת ייסורים מהאהבה, שהיא מידת הדעת העליונה, ועל ידי סקירה העליונה למעלה מכל דעת, באמונת מהות הטוב. כלומר, יש גם מה שנקרא קבלת הייסורים באהבה. אנשים חושבים מה זה קבלת הייסורים? השלמה. זה בכלל לא השלמה. אלא זה המינוף. כלומר, אדם משתמש בייסורים, אז הוא מקבל את הייסורים. מה זה הוא מקבל? קיבל מתנה. איזה מתנה הוא קיבל? ייסורים. כדי, להגיע מזה לדעת ואמונה, למעלה מכל דעת, באמונת מהות הטוב. ונמצא שהכל היא מידה טובה באמת, בלא שום תנאים ודברים מכריחים. וזה יתגלה, זה יגלה ודאי לעתיד לבוא שיברכו על הכל הטוב ואמיתי, והשם יהיה נקרא כמו שנכתב. כן, זה הלכה במסכת ברכות. חייב אדם לברך על הטובה כשם שהוא מברך על הרעה. מה הוא מברך על הטובה? הטוב ואמיתי. על הרעה, דיין האמת. למה? יכול, אתה צריך לברך על הכל הטוב ואמיתי. אומרת הגמרא, כן, אבל זה, לא, זה לעתיד לבוא. בעולם הזה קשה לתפוס את זה. לעתיד לבוא יברכו גם על הרעה הטוב ואמיתי. כן, מה אתה אומר? תלוי מי אתה. תלוי מי אתה. תלוי עד איפה. כן, כלומר, אני מתארתי שיש גבול גם לזה. אבל באופן כללי זה כיוון כזה. יש כיוון כזה. למשל, האם משה רבנו ראה את הטוב שבכל? לא בטוח. יש דברים שנעצר שם. תסביר לי את שאלתך. למה? שמה? נו, אז מה השאלה שלך עכשיו? אני לא מבין. אמרת שיברכו על הרע כי יבינו שזה... נו, אז אם ככה. אז אין שאלה? לא משנה, זה כבר שאלות המאה. אתם שואלים במסגרת הזמן. היה, יהיה. לעתיד לבוא אנחנו מתעלים מעל הזמן. כלומר, הזמן הוא רק קטגוריה אחת של האינסוף. כן. יש פיוס בין העולמות. אנחנו חיים בעולם שבו יש נתק בין העולמות, בין העולם האצילות לעולם העשייה, לא מסתדר. הרמח"ל מסביר במאמר קצר, נקרא סוד הייחוד, או מאמר רשע וסופה, באדיר במרום. מסביר שזה, החלוקה הזאת עתידה להתבטל, בתודעה שלנו גם. זה כמו שלמשל, אתה ואני מסתובבים פה בחדר הזה, אנחנו לא רואים את הגלים האלקטרומגנטיים. הם קיימים, יש פה מלא גלים אלקטרומגנטיים, אנחנו לא רואים אותם. אז אצלנו אנחנו רואים רק גלי אור. אבל מי אמר שאנחנו רואים את המציאות כמות שהיא? באמת, אולי לא. לעתיד לבוא נתפוס את הנתק בין העולם העליון לתחתון אחרת. יהיה פיוס בין העולמות. ומכל מקום, אותם הערכים שמדברים על דבר הנמנעות, באותה ההרגשה של הכבוד העליון הראוי, כן, הרי מה שכאן הרב מדבר נגד הנמנע, והוא נוקט כדעת הרשב"א, שאמר שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. זה בניגוד לדעת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שלנמנע טבע קיים. נכון? אז הרב צריך להסביר גם את הדעה החולקת על מה שהוא אמר. כלומר, את דעת הרמב״ם, שמסביר שיש לנמנע טבע קיים. אומר הרב, ומכל מקום, אותם הערכים שהם מדברים על דבר הנמנעות, באותה ההרגשה של הכבוד העליון הראוי, יש להם מקום אחרי המצאת ההחשכה. כלומר, מה שאומר הרמב״ם זה נכון היום. וכל מה שהם מיישבים את הדעת, תמציתו היא לקוחה מאור האמת העליון הזורח עליהם. וכל המראות והמחאוב שאינו מרגישים מתוכיותם, הוא בא מיסוד ההחשכה שהולכת ומתהפכת לאורה הגדולה. טוב, זה שוב לפי דעת הרב קוק, שדעות הן לא דבר מוחלט, אלא דעות הם הופעה של מישור זה או אחר של מציאות. עמוד תו סמך דלת. פרק זין. מניעת הטוב. ומגמתה. כן, הרי בפרק הקודם אנחנו טסנו בעולמות כל כך יפים, שאנחנו פתאום חוזרים אל סלע המציאות, ובום טרח, אנחנו רואים שהטוב נמנע. אז במישור הזה צריך להסביר מה זה אומר, מניעת הטוב, ומגמתה של מניעת הטוב. מה אתה מסתכל? טוב. כל מטרה צריך להקדים לה איזה מניעה. הרי יש לי מטרה, סימן שאני עוד לא שם. אם אני עוד לא שם, יש פה מניעה. לא. לא. פה לא מישון להניע, אלא מישון למנוע. בדיוק הפוך. אתה יכול להגיד שהמניעה היא הופכת להיות מנוע, כן? משהו, הנה, אומרים לי, עכשיו יש לך קיר. טוב, אז זה מעורר אותי עכשיו לשבור את הקיר. אבל יש קיר, כן? זה המניעה. כן. כל מטרה צריך להגדים לה איזה מניעה. כן? אני עכשיו אומרים, צריך להכין סעודת שבת. אומרת הגמרא, מי שטרח ערב שבת, יאכל בשבת. נכון? כל מטרה צריך להקדים לה איזה מניעה, על כן אין מקום לחקר התכליתי של ההוויה בכללה. כי אם על ידי יסוד של איזה מניעה כדומה. כן, פה הרב אומר שמוכרחים להניח שיסוד המניעה הוא קדום מאוד. רגעים לומר, תראה, בעולמות העליונים הכל אידיאלי ונחמד בלי בעיות. רק למטה יש בעיות. אומר הרב, לא הבנת כלום. המניעה יש לה שורש קדום. בראשית ההוויה יש כבר איזושהי מניעה נסתרת, איזה מה שנקרא שורש הדינים בתורת הארי. כן? יש שורש הדינים. כן, שורש הדינים. כן, אנחנו רואים בעולם הזה דין. דין זה מניעה. אבל מה שורש הדינים? איפה הוא נמצא? נמצא כבר באלוהות, כן? איך אפשר להגיד באלוהות מניעה, חס ושלום, כן? זה, על זה שפכו דיו רב אצל חכמי הקבלה. וכאשר הנמנע בחוק אינסוף, הוא גם כן דבר שאינו הולם כלל. איך אפשר בכלל להגיד מניעה בחוק האינסוף? באינסוף הרי אין מניעה, נכון? יש לנו על זה רק שני דרכים. דרך אחד הוא שיבואר שבעצמיות יסוד המניעה יש מעלה עליונה הראויה להיות הולמת למושג השלמות העליונה שאיננו יכולים על כל פנים מסמן לנו בו איזה רשימה של השלמות המוחלטה, ודרך השני הוא לצייר את המניעה הקדומה בתור יצירה והוויה. עד כאן מובן? מה, למה זה לא מובן? מה לא ברור? בואו נראה עוד פעם. יש לנו על זה רק שני דרכים. הרי יש קושיה. איך אפשר להגיד שיש דינים באלוהות? שיש מניעה באלוהות? איך אפשר להגיד דבר כזה? אין, הרי אין סוף, אין לו גבול. אז אם אין לו גבול, אז אין לו מניעה. אין, חשוך הוא כל יכול, כפי שאומרים בלשון העממית. אז איך להסביר את זה? יש לנו שני אופנים להסביר את זה. אין, שני דרכים. דרך אחד הוא שיבואר, כלומר, צריך להגיע להבנה שבעצמיות יסוד המניעה יש מעלה. כלומר, אתה רואה את המניעה כדבר מגונה. מי אמר? אולי יש צד מעולה גם במניעה. זה שאתה לא משיג את צד המעולה שבמניעה, זה לא אומר שהוא לא קיים. זה כמו שאדם אומר, אני לא רואה מה המאכל הזה מועיל. בסדר, אתה לא רואה, אבל הוא מועיל. אין? אז יכול להיות שיש גם במניעה איזושהי מעלה עליונה. הרי, מה? אה? כן, כל מניעה היא מניעה. כן, כן, אבל צריך לחפש בעצמיות של זה. כי זה, אז אתה אומר, דחיית סיפוק, יש בזה מעלה, זה בגלל שאני צריך לא להגיע לשפלות. אז אני צריך להתעלות מעל הטבע. אבל זה לא שיש בזה מעלה עצמית. כן? צריך לחפש את המעלה העצמית שם, באלוהות, איפה ששם אין שפלות. למשל, כן, ניתן לך, היה איזה יהודי אחד שאמר שכל התארים באלוהות קיימים בעצמיות האלוהית, אבל באופן אינסופי. מי אמר את זה? ספינוזה, נכון? הוא אמר שכל כלומר, כל מה שאתה רואה במציאות יש באלוהות. איך זה יכול להיות? הרי כל מה שאני רואה במציאות זה מצומצם. איך אפשר לשים דבר מצומצם באלוהות? כן, אבל שמה זה בערך אינסופי. אינסוף תארים אינסופיים, אז זה בסדר. זה דרך מסוימת לתפוס את זה. אז לכן הוא אומר, בעצמיות יסוד המניעה יש מעלה עליונה, אני לא תופס את זה, אבל יש. הראויה להיות הולמת למושג השלמות העליונה, שאיננו יכולים על כל פנים לסמן לנו בו איזה רשימה של השלמות המוחלטה. כלומר, כאן הרב רומז, מה טוב במניעה העליונה? שעל ידי המניעה זה מאפשר לי לתפוס משהו באלוהות. אם לא הייתה המניעה, לא הייתי תופס כלום. המניעה נותנת לי קצת, איזה מולקולה, איזה חלקיק יסוד של הבנה. בסדר? עד כאן מובן? לא. כי זה למעלה מכל דוגמה מה שאני אומר. אבל אני אומר, לא, אני אסביר. בספר הזוהר נאמר, מה אפשר לדעת מאלוהים? הרי אפשר לדעת כלום, נכון? אבל אומר הזוהר, על זה נאמר נודע בשערים בעלה. מה זה נודע בשערים? כל אחד ואחד לפעמים מעדים שער בליבה. כל אחד ואחד לפעמים השמשער בליבה. כמו שזה אינטואיציה. אתה יכול לבאר את האינטואיציה? לא, אתה לא יכול לבאר. כי ברגע שאתה מבאר אותה במילים, כבר חיללת. זה כבר לא זה. אבל זה קיים. מאיפה באה היכולת הזאת של אינטואיציה פנימית של דעת אלוהים? זה בא מיסוד המניעה שבה שלמות האינסופית. כי המניעה זה הקטנה. ראיתי? אנחנו מחפשים, אנחנו מחפשים להסביר איך יהיה מותר לנו לדבר על מניעה באינסוף. עד כאן מובן את השאלה? בסדר. אומר הרב קוק, המניעה זה הקטנה. זה ידית אחיזה. כלומר, יש זה מושג. כן, מושג מאוד מאוד רחב. אבל אני צריך שיהיה לי איזשהו חבל שקושר אותי לשם. הרי מבחינה פילוסופית או רגשית אני לא יכול להכיר את האלוהות. למשל, אבל גם מידותה זה לא הוא. אני מדבר פה על עצמי. מה? כן, אבל הם קטנים מדי. כן, זה מה שאומרים, להשם אלוהינו בכל קוראינו אליו ולא על מידותיו. כן? וכמו שהיו אומרים גדולי החסידים, גם הרב קוק אומר זה, אני רוצה רק אותך, לא רוצה את מידותיך. לא רוצה את הספירות, לא רוצה את זה, אני רוצה אותך. איך אפשר לרצות אותך? על מה אתה מדבר? אתה בכלל לא מבין על מה אתה מדבר. אבל זה בזכות יסוד המניעה שבאינסוף, אז זה נותן לנו איזושהי אחיזה שם. הייתי? בסדר. עכשיו יותר ברור? יופי. בסדר, שמח אני. עכשיו, והדרך השני, אז מה ששינינו יכולים על כל פנים לסמן לנו בו איזו רשימה של השלמות המוחלטה. והדרך השני הוא לצייר את המניעה הקדומה, שאמרנו שהיא חייבת להיות, בתור יצירה והוויה. כלומר, לא מה שמביא אותי אל האלוהים, אלא מה שכביכול מאפשר לאלוהים לייצר, ליצור. כי הרי אלוהים רוצה להופיע. כדי להופיע, הוא צריך להקטין את הכלים. להקטין את הכלים, אז צריך איזושהי מניעה. ומובן שהדרך השני, שזה הסבר, הייתי אומר, טכני, בנוי עדיין על הרעיון של הנמנעות. לכן הרב פחות אוהב את ההסבר השני. ומובן שדרך השני לא יסלק את השאלה התכליתית לגמרי, אלא הוא מרחיק אותה, שהרי אנו באים אחר כך לשאול גם כן שאלה תכליתית על הוויית המניעה עצמה. כן, מה אתה אומר? זה ההסבר השני. זה ההסבר השני. כן, יפה. אבל אומר הרב, ההסבר השני הוא מאפשר לנו לדחות את שאלת התכלית לאחר כך, אבל עדיין תישאל. בסדר? אבל בעומק הדבר הננו רואים. כי מה שאין הנפש מתקררת בפתרון שאלת ההוויה והיא זקוקה לאיזה מניעה, הוא רק מצד השלילי שלה, מפני מציאות הרע שבמציאות. אבל מצד החיובי שלה אין צורך לשום מניעה, שהרי הטוב ראוי מכל שלם להיות נפעל תדיר. וכשאנו גוזרים שנראה לנו מצדי השלילה שבמציאות, אינו אלא כהות ראייה מצדנו, שוב המציאות ראויה להתהוות בלו שום צורך של הגבלה ומניעה. כלומר, אומר הרב, כל מה שאמרנו שצריך להיות איזושהי מניעה קדומה בשורש, למה הגענו בכלל לצורך הזה? מובן מה שאני מדבר, או שאתם באוט? נראה לי שאתם קצת באוט, נכון? אני חוזר. דיברנו על זה, אתם רואים את השורה הראשונה של הפרק, כל מטרה צריך להקדים לה איזה מניעה? השורה הראשונה, רואים? כן. כן, הסברנו שכל מטרה יש איזה מניעה, ואז המניעה אמרנו שהיא מניעה קדומה, נכון? ואז הרב מנסה להסביר איך אפשר לדבר על מניעה קדומה, ואז הוא נתן לנו שני הסברים. האחד זה האחיזה באינסוף, השני זה היצירה. רק שההסבר השני פחות טוב מההסבר הראשון. אחר כך הרב אומר, בעצם למה בכלל אמרתי שצריכה להיות איזושהי מניעה קדומה? למה אמרתי את זה? כי ראיתי שיש בעולם הזה רע, ואני צריך להסביר את הרע, נכון? אבל אם לא הייתי רואה בעולם הזה רע, בכלל לא הייתי צריך לדבר על מניעה קדומה. עד כאן ברור. אז מה שאומר, אבל בעומק הדבר היינו רואים כי מה שאין הנפש מתקרת בפתרון שאלת ההוויה והיא זקוקה לאיזה מניעה, הוא רק מצד השלילי שלה, מפני מציאות הרע שבמציאות. אבל מצד החיובי שלה, אין צורך לשום מניעה, שהרי הטוב ראוי מכל שלם להיות נפעל תדיר. עד כאן מובן? טוב, בעצם מה שאני מסביר זה רק כל מה שהרב כותב. רק צריך כדי להבין את הרב, לקרוא אותו לאט. נרגעת. יש לי קושיה, זה אני חם, כן? אתה נותן לי תשובה, אני נרגע, אני מתקרר. בסדר? אוך שאנו גוזרים, שהנראה לנו מצידדי השלילה שבמציאותנו, אלא כהות ראייה מצידנו, כן? כשאנחנו פתאום מבינים שהרע זה רק אשליה, שוב, המציאות ראויה להתעבוד בלא שום צורך של הגבלה ומניעה. בסדר?
טוב.
המניעה באה רק כשאנו רוצים לגוון את הטוב המוחלט. למשל, כשנשאל מהו הטוב של המציאות בכללותו, אז באמת אנחנו אומרים שהיא שאלה רק לגבי דידן, והיא גם כן מנועה מלהיות נודעת לנו על בוריה, אם כן, אם גם נצטרך להכללת הגוון לבוא לידי מניעה, אנו אומרים שהיא רק מניעה הסברית. אמנם ההסברה גם כן ראויה להיות באופן היותר בהיר ויותר מכובד, על כן היינו מרוויחים הרבה כשמעמידים אנו את המניע על בסיס השלימות היותר עליונה מצד אחד, ומצד השני אנו מאתרים עוד יותר את הסברתנו כשנדע לצייר שעצמיות המניע ההיא עם כל כבודה היא מחודשה לכוונה מגמתית עליונה, שהרחקה שהשאלה נתרחקה מאיתנו על ידי התרבות האמצעים, נעצה אותה בכללות ההטבה שאינה צריכה. והכללות אינה צריכה גם כן למניעה, כי אם טובה מוחלטת הראויה לה להיפעל מצד השלימות המוחלטה. נכון? מה צריכים לעשות כדי להבין את הרב קוק? לא נכון. צריך לקרוא מהר ושוב לאט. כלומר, צריך פעם אחת לקרוא את הכיוון הכללי, ואחר כך ניכנס לפרטים. בסדר? בואו נקרא שוב. עכשיו לאט. מה? מה זה מה? לגבי אנחנו, הצד שלנו, דידן שלנו, זה בארמית. יש כמה סוגים של ארמית, כן? יש בארמית, אומרים דילן שלנו או דידן, אותו דבר. כן, יש אפילו להקה של דוברת ארמית שנקראת נש דידן, אנשים שלנו. יש גם בוב דילן, אבל זה משהו אחר. כן. עכשיו, המניעה באה, עכשיו, למה מדברים על מניעה? כן. הרי מה יזכרו מהשיעור? את זה, נכון? טוב. המניעה באה, רק כשאנו רוצים לגוון את הטוב המוחלט. מה זה לגוון? כלומר, יש טוב מוחלט, אתה לא צריך שום גוון, זה כללי. הטוב המוחלט הוא טוב כל כך שהוא לא צריך התפרטות. גיוון זה כבר סוג של פירוט, נכון? אז, מה? להבליט, בסדר. כן, זה צורך שלנו, אנחנו רוצים את זה. אבל מצד האמת, כן, מצד ההסברה זה מה שהוא אומר, נכון? מצד ההסברה. אז מה שהמניע בא רק כשאנו רוצים לגוון את טוב המוחלט. כלומר, בהתחלה, בפסקה הראשונה, הרב הסביר שיש איזה מניע. אחר כך, בפסקה השנייה, הוא מסביר לך, לא צריך מניע, הכל טוב. אז למה בכל זה יש מניע? כשאתה רוצה לגוון. המניע בא רק כשאנו רוצים לגוון את הטוב המוחלט. למשל, כשנשאל מהו הטוב של המציאות בכללותו. זו שאלה פילוסופית. מהו הטוב של המציאות בכללותו? אז באמת אנחנו אומרים שהיא שאלה רק לגבי דידן. כן, כלומר, יש... למה אתה שואל בכלל, מה הטוב של המציאות בכללות? כי אתה מרגיש את הרע. אז אתה אומר, אז מהו הטוב הכללי? לאן כל זה מוביל? בכלל, עצם חיפוש מטרה, זה כבר ירידה מהטוב הכללי. זה מסביר את עומק שאלת הרמב״ם, טענת הרמב״ם. הרמב״ם טוען במורה נבוכים, שאין לחפש מטרה לכללות המציאות. ואז אומרים, הרמב״ם פה הושפע מהיוונים. זה לא נכון. הרמב״ם אומר דבר עמוק. כל מה שאנחנו מחפשים מטרות, ונותנים, הסבירים, מטרה, מטרה של המציאות, מטרה של ההיסטוריה, מטרה של וכו', זה בגלל שאנחנו ירדנו מן הטוב העליון. אבל בטוב העליון אין שאלה כזאת. זה כמו שלמשל אדם שכיף לו, לא שואל את עצמו, מה זה, מה טוב לי בזה שכיף לי? זה כיף לו. נכון? אמת או לא? אז זה מה שאומר כאן הרב. כשנשאל מהו הטוב של המציאות בכללותו, אז באמת אנחנו אומרים שהיא שאלה רק לגבי דידן, לגבינו. והיא גם כן מנועה מלהיות נודעת לנו על בוריה. באמת הוא אומר, כל ההסברים שלי הם חלקיים. אין, יש בספרות היהודית הרבה הסברים של כללות מטרת הבריאה, אבל בסוף אומרים, לא מבינים את הכל. כן? תמיד יש ביטוי כזה, אנחנו לא מבינים את הכל. אם כן, אם גם נצטרך להכללת הגוון לבוא לידי מניעה, אנו אומרים שהיא רק מניעה הסברית. מה שאמרת, שזה רק הסברה. מה זה פילוסופיה במילים אחרות? אמנם ההסברה גם כן ראויה להיות באופן היותר בהיר ויותר מכובד. כלומר, נכון שזה רק הסברה, אבל גם הסברה זה צריך להיות ברמה. על כן הננו מרוויחים הרבה כשמעמידים אנו את המניעה על בסיס השלימות היותר עליונה מצד אחד. שאנחנו אומרים שההסבר הראשון שנתנו, שהמניעה זה בשביל למצוא, להרוויח את השלימות שבתוך האינסוף, וזה נותן לנו איזשהו קשר לשם, נכון? ההסבר הראשון שהוא נתן. אנחנו מרוויחים. ומצד השני, אנו מאתרים עוד יותר את הסברתנו, כשנדע לצייר שהצביעות המניעה היא עם כל כבודה, היא מחודשת לכוונה מגמתית עליונה. כלומר, שאנחנו יודעים שהמניעה, זה הסבר השני שהוא נתן, שהמניעה היא מאפשרת את היצירה, הגיר הלבן על, על רקע שחור. מי אמר את זה אגב? אתה, כן. כן, שהרחקה, שהשאלה נתרחקה מאיתנו על ידי התרבות האמצעים. כלומר, ואז דחינו ליותר מאוחר את שאלת התכלית הכללית, כמו שהסביר במאמר הראשון. נעצה אותה בכללות ההטבה שאינה צריכה. כן, ננעוץ. כן. שהרחקה נעצה אותה, כן, בכללות ההטבה שאינה צריכה. והכללות אינה צריכה גם כן, למניעה. כן? אז זאת אומרת, כל ההסברה הזאת, היא, לא רואה, אני אומר מנעצה רגע. על כן, אינו מרחים הרבה, כשמניעה, שהשאלה נעצה אותה, מה זה נעצה? איפה, מי נעצה? זה השאלה פה. ההסברות האלה, אני מבין. ההסברות האלה, כן, אפשר להגיד ש... או נעצה אותה, לא, נעצה, צריך להגיד נעצה. טוב, המניעה נעצה אותה בכללות ההטבה, שאינה צריכה, והכללות אינה צריכה גם כן, למניעה. כי היא טובה מוחלטה, ראויה להיפעל מצד השלמות המוחלטה. זאת אומרת, ההסברה הזאת, אחרי שאנחנו הרווחנו ממנה משהו, אנחנו... ננעץ אותה או משהו כזה, או נעצה אותה בתוך הכללות שאיננה זקוקה למניעה. כלומר, כל ההסברות שהסברנו למה יש מניעה, אחר כך אנחנו ננעץ.
נעצה את השאלה. אחר כך נעצה את השאלה, כי כמו שאנחנו לא צריכים אותו כנראה,
יפה, יפה. השאלה, למה בכל זאת, מה התכלית של כל זה? אז אומר, זה נועץ אותה בהכללה העליונה שאיננה צריכה כלל מניעה. ולכן באמת השאלה דחויה, היא נדחית למאוחר יותר, בגלל שבאמת היא דחויה מצד עצמותה, כן, משהו כזה. והתוכן המפורט, נכון, והתוכן המפורט היותר נאה במגמה התכליתית, שיהיה מיוסד על יסוד השקפת השלימות המחויבת האינסופית, היא השכלת מגמה, של הטוב המתעלה תדיר, מפני שאף על פי שתנאי השלימות המוחלטה, היא האי אפשרות של הוספה, מכל מקום, גם התוספת התדירית וההתעלות היא גם כן ברכה ועדן מיוחד, וכיוון שזה אי אפשר באין סוף מצד עצמו, מתהווה הוא מצד פעולותיו ונבנה עולם בצורה כזאת שהדעת יתעלה. טוב, כאן הרב חוזר למשהו שהוא אמר גם בפרק הקודם וגם בפרק שלפני הקודם, שיש מעלה בהתעלות התדירית. וההתעלות התדירית היא באמת מנועה מכוח האינסוף, כי באינסוף אין צורך בהתעלות תדירית. לכן ההתעלות התדירית באה על ידי הנברא, והנברא הוא בלתי אפשרי ללא מניעה. ונמצא שהשלימות כלולה משני הצדדים. מצד אינסוף הבלתי מתואר בתוספת, מצד שלימותו, כלומר זה שלימות מוחלטת, ומצד ההוויה ההולכת ומשתלמת ומתברכת תמיד. זה שלימות ההשתלמות. וזאת היא ברכת הקודש עצמה. הקודש טעון ברכה. זה הקודש טעון ברכה. לכן אם זה קדוש, למה אתה צריך ברכה? נכון? אלא הקודש טעון להוסיף על הקודש, על ידי ההתעלות התדירית, יהיה כבוד השם לעולם, שזה הולך ומתעלה תמיד, ישמח השם במעשיו שמוסיפים לו את השלמות של ההשתלמות. אז הבנו עכשיו מניעת הטוב ומגמתה של המניעה הזאת. קודש לכאורה זה השלמות. אז למה הוא טעון ברכה? איזו התוספת הזאת? התוספת הזאת מצד ההתעלות התדירית של הנברא. עמוד תו סמך וו, הטוב המוחלט והטוב המתעלה. אבל לזה אין לנו זמן. כן, מה רצי להגיד משהו? לא. טוב, אז לזה אין לנו זמן. בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך. שלום. טם פללה, למה? פם פם.